ברוכים הבאים לדיבור עצמאי, פודקאסט על עיצוב ועסקים. היום אני נכבד ונרגש להתארח אצל עודד עזר בבית. עודד, מה העניינים?
אהלן, הכל בסדר, מה נשמע מיכאל?
אני ממש שמח, תמיד כיף לבוא לכאן. לא, אי אפשר לראות את זה, אבל תמיד מרשים אותי הארון ספרים הענקי שיש לך פה ושהוא כולו מסודר לפי כאילו גוונים.
כן, זה ברגע של שעמום החלטתי לסדר לפי צבעים.
אז מי שלא יודע, ואולי יש איזה גג אחד כזה, אז עודד עזר הוא מעצב, טיפוגרף, מורה וכו' וכו'. עם כאילו קריירה ארוכה וענפה של המון דברים מעניינים והרבה הישגים בעולם בתחום העיצוב. ואנחנו נשמע פתיח רגע ונפרק את כל זה לגורמים.
יאללה, כן.
יאללה. טוב, אז בוא נתחיל, עודד.
בוא נתחיל.
תספר איך הגעת לעולם העיצוב.
עולם העיצוב, זה נשמע זוהר כאילו אנחנו בהוליווד או משהו כזה, אז...
מה, זה לא?
לא. זה תחום, זה תחום מרתק והכל, זוהר אני לא חושב שזה, אפשר להצמיד לו. כשהייתי ילד קטן, התעסקתי בעיקר במוזיקה. בעצם עד גיל 18 ראיתי בעצמי מוזיקאי, ולא אומן או מישהו שרוצה להתעסק בעיצוב, בכלל לא ידעתי מה זה טיפוגרפיה כמובן, אבל תמיד היה משהו לצד העיסוק המרכזי, שזה היה המוזיקה, שאיכשהו היה קשור לאותיות. זה התחיל מעיתוני בית ספר שרוציתי עם חברים שלי רק בשביל לעצב את הכותרות ואת הטקסטים שם, זה המשיך עם כל מיני פוסטרים שהצבתי להופעות אז בתור ילד, אבל בלי ממש לדעת מה אני עושה ובלי ממש, ברור
שבלי להבין. אני חושב שזה תמה שחוזרת על עצמם אצל הרבה מעצבים, כן. שהם היו אלה שסיימו, שיצבו את הספר המחזור שלהם בסוף י' ב'.
גם אצלי זה המקרה.
אם היו בקרבי, אז הם היו אלה שיצבו את הספר סוף מסלול.
כן, כן. אז כאילו אתה מתחיל מזה, זה, לא יודע, זה כאילו פורץ ממך או שזה, אני חושב שלמעצבים זה טבעי מאוד. זה לא מגיע מאיזה מקום שמושכל שאתה מחליט לעשות את זה, זה פשוט פורץ ממך. ובצבא, מה שקרה בצבא, התגייסתי ובטירונות עוד נפצעתי. ונפצעתי בצורה כזאת שהפרופיל ירד לי בצורה דרסטית, ואז שאלו אותי מה אני רוצה לעשות. אמרתי, ככה, out of the blue, אני רוצה להיות גרפיקאי. אז שלחו אותי ללהקת הנחל, לעצב להם תפורות.
אשכרה?
כן.
באיזה שנה זה היה?
89.
שזה עוד היה דבר אמיתי.
עדיין הייתה להקת הנחל, היא כבר לא הייתה בסיעה, מה שנקרא, אבל עדיין הייתה ועדיין הופיעה. אני זוכר הייתה שרון חזיזה, דנה ברגר, זה היה סוף של השירות שלהם, היה גיל ססובר, כל מיני כאלה חבר'ה. מאז, ואני עשיתי את התפורות, וככה הכל התחיל. על מדים, ממש לפני השחרור, הלכתי לבחינות בבצלל, והתקבלתי. התקבלתי, וארבע שנים, בשנים האלה, פעם ראשונה שמעתי את המושג טיפוגרפיה, היה לי מורה מיתולוגי, אבי אייזנשטיין, שלימד לא מעט מעצבים פה בארץ, והוא לימד בצורה מאוד מיוחדת, בצורה שהתייחסה לאות כאל חומר גלם, להעברת מסרים ודברים כאלה, וזה ריתק אותי. זה ריתק אותי ומצאתי את מקומי, מה שנקרא, בתור מעצב, ואני חושב שאז החלטתי להתעסק בעיקר בתחום הזה של טיפוגרפיה. באותם שנים,
רק כאילו כבר בלימודים החלטת את זה.
כן, כן. זה היה מאוד ברור לי. אל תשכח שבאותם שנים לא היה אינטרנט עוד, בכלל. זאת אומרת, אולי היה, אבל לא בסביבה שלנו, אנחנו מדברים על ראשית שנות ה-90, כן? זאת אומרת שכל הידע שאני שם לב שאנשים מגיעים איתו ללימודים היום, לא היה.
כן.
אנשים, נגיד, היית אומר לאנשים פונט, אז רק אנשים שממש היו מתעסקים בהוצאה לאור או דברים כאלה, ידעו מה זה פונט אפילו, כן? מה שהיום זה כאילו, כל ילד בן 5 יודע מה זה פונט, אתה יודע. האטמוספירה הייתה מאוד סודית במובן הזה שמידע לא הגיע בצורה ישירה, כמו שהיום הוא מגיע.
כמו שעד היום עם עורכי דין.
יכול להיות, אני לא מכיר את העולם הזה. אלא הגיע דרך ספרים ומגזינים שהיו בספריות, אתה יודע, כל מיני דברים. היית צריך לחפור בשביל למצוא.
נשמע יותר קל.
נשמע יותר קל? קל? כן.
לא יודע, כאילו היה... זה כאילו המקורות ידע היו יותר מוגדרים. תשקיע את הזמן זה... לא?
הם היו מאוד מוגבלים. מאוד מוגבלים? מוגבלים, כן. אני חושב שאפילו... אני לא חושב, אני בטוח, שאפילו המורים שלי לא ידעו מספיק. ממש ככה. זאת אומרת, רק מישהו שנכנס לעובי הקורה והיה חוקר טיפוגרפיה, שהיה אולי אחד אז, אז ידעו באמת מה המקור של פונטים ואיך זה. כל השאר ניזונו מידע מאוד מאוד כללי שהגיע מפה ומשם, בוא נגיד ככה. אבל המצב שבו אתה רווי במידע על טיפוגרפיה ועל איך ההיסטוריה של הטיפוגרפיה התנהלה וכל הדברים האלה, בזמנו, כשאני הייתי סטודנט, זה היה נחלת בודדים. וזה עניין אותי, זה עניין אותי מאוד. אז אחרי הלימודים, סיימתי את הלימודים, כמו כולם, פרויקט מר, ואז הלכתי לעבוד. הלכתי לעבוד בשני סטודיואים, בזה אחר זה, והרגשתי שכאילו העידן שבו אני יכול להתנסות ולחקור וליצור בנוסח שסטודנט עושה, נסגר עליי, מה שנקרא. זאת אומרת, המפגש שלי עם השוק היה מאוד חזק, והוא הבהיר לי שהשוק לא יצטרך סוג מסוים של התעמקות שנקרא לה סמי-אומנותית או אקספרימנטלית בתחום הזה של טיפוגרפיה. לקח לי שנתיים בשביל להבין שאם אני רוצה לעשות עם זה משהו, אני צריך לעבוד כפול. זאת אומרת, ביום-יום, כמו כולנו, להתפרנס מזה איכשהו, אם אני שכיר או אם אני עצמאי, ובערב או בלילה לעבוד על פרויקטים שהם שלי, כאילו מחקרים שהם אישיים. ואז התחיל העניין הזה של משהו שקראתי לו אז ה-non-profit item. זאת אומרת, הגעתי למסקנה שאם אני רוצה לעשות דברים שאף אחד אחר לא צריך, אז אני צריך לשלם עליהם. זאת אומרת, זה לא, אף אחד לא יבוא ויגיד לי, עודד, בוא תחקור על נושא זה וזה בטיפוגרפיה. אלא אם זה בוער בי, אז אני אשקיע בזה מאמץ ושעות עבודה. וזה מה שקרה. בשנים הראשונות חילקתי את היום לשני חלקים. ביום עבדתי בשביל להתפרנס, ובערבים, בלילות, עבדתי בשביל הנשמה, מה שנקרא. התוצאה של המחקרים הקטנים האלה בהתחלה הייתה פוסטרים שהתפסתי לעצמי כל פעם שהבנתי משהו, כל פעם שהגעתי לאיזה מסקנה, אז התפסתי לעצמי פוסטרים לעצמי, ממש, 300 עותקים בכסף הדל שהיה לי אז, והבאתי אותם הביתה. אז מה עושים עם 300 עותקים של פוסטר? כאילו, אני מדבר על תחילת שנות ה-2000, כן? אז שמעתי שפה יש איזושהי תחרות כרזות, ושם יש תחרות טיפוגרפיה וכל מיני דברים כאלה. אלה היו תחרויות שמאוד באותה תקופה היו הרבה תחרויות כאלה, ושלחתי פוסטר לארצות הברית, והיה תחרות ביפן, אז שלחתי לשם וזה, ולאט לאט אנשים התחילו לשאול, מי זה הבחור המוזר הזה מישראל, שעושה טיפוגרפיה, אוקיי? שוב פעם, להזכירך, אלה ימי ראשית האינטרנט, זאת אומרת, המתודולוגיה שהיום כל בוגר בית ספר לעיצוב מכיר, כן, עושים תיק עבודות אונליין, שולחים לינקים, מדברים כאילו, מנסים ליצור קשר דרך פייסבוק ברוב המקרים. זה לא היה אז, ממש. אז הייתי שולח את הפוסטרים האלה, ומדי פעם הציגו אותם, ומדי פעם פרסמו אותם בקטלוגים, וכל מיני ספרות של אותה תקופה, וזה עבד. הפריצה הגדולה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, הייתה כשבלוג עיצוב, אולי באותה תקופה אחד היחידים ממש, כי אז לא היו, זה, עוד קראו לזה פורטל, פורטל עיצוב, איזה בחור סימפטי מניו יורק שפתח בלוג, קראו לזה Under Consideration. היום, דרך אגב, זה נסגר וזה נפתח בתור Brand New, מי שמתעניין בדברים האלה, והוא שם לב לאתר שלי. היה לי אתר קטן וחמוד כזה, מימי ראשית האינטרנט, אז לא היו הרבה אתרים של מעצבים, והוא כתב על הבחור מתל אביב שמעצב טיפוגרפיה בעברית. וכך הכל התחיל בעצם. כי ברגע שהוא כתב על זה, אז אנשים התחילו להתעניין ממש, והתחילו דברים להתגלגל.
רגע, בשנת 2000 היה לך אתר?
בשנת 2001, כן, יצרתי את האתר הראשון שלי, הוא היה מאוד נאיבי, לא שום דבר פנסי, ומאז, זה מה שנקרא עודד עזר דוט קום, זה האתר הראשון. עוד לא היה לי את האתר פונטים דרך אגב, את ה-Hebrew Typography דוט קום.
כאילו, מעט אנשים היה להם אתר בשנת 2000?
מעט מאוד.
מה הביא אותך להגיד, אני צריך אתר? אני רוצה אתר.
הייתי סקרן, הייתי צעיר, וזאת הייתה רוח התקופה, זאת אומרת, זה היה הדברים המלהיבים. אני בכלל מאוד מאוד אוהב גאדג'טים, אני מאוד אוהב חידושים. אחד הדברים שאני מאוד אוהב בטיפוגרפיה ובעיצוב פונטים, זה להתעסק בפורמטים חדשים. למשל, כשהפורמט החדש לפני איזה 15 שנה היה אופן טייפ, אז הייתי בין הראשונים להמיר את הפונטים שלי לאופן טייפ. עכשיו יש את מה שנקרא variable fonts, הפונטים המשתנים, המגיבים, זה גם כן, אני בין הראשונים להתעסק בפורמט הזה. יש משהו שמלהיב אותי בפורמטים דיגיטליים חדשים, אז מן הסתם אותו דבר גם הדריך אותי אז בהתחלה לנסות להקים אתר בשביל עצמי.
Alright. אז תתאר לי את הפריצה הגדולה.
טוב, אולי זה נשמע דרמטי, לא הייתה פריצה גדולה, גם אנחנו בסך הכל מדברים על, על עולם העיצוב, כן? אין כמה פריצה אתה יכול בעולם הזה, אבל בהחלט איזושהי תשומת לב שהעבודות שלי התחילו לקבל, עבודות בעברית להזכירך, שחוקרות מה היה אם. זאת אומרת, לאיזה מרחק אפשר להגיע עם הטיפוגרפיה, אני אתן לך דוגמה, באותם שנים, למשל טיפוגרפיה תלת-ממדית, לא הייתה מיינסטרים, היא אפילו לא הייתה אוף-סטרים, זאת אומרת, היו מעט מאוד מעצבים במהלך המאה ה-20 שהתעסקו בזה, גם בצורה מאוד נאיבית, וכשהתחלתי עניין אותי מאוד איך אפשר להעביר את התחום הזה של טיפוגרפיה מדו-ממד לתלת-ממד. עכשיו, באותה תקופה לא היו הרבה מעצבים שהתעסקו בזה, אז זה היה חדש, אפילו שזה היה בעברית, זה היה חדש לעולם. הייתי חלק מסתבר, מאותם שנים, מעוד כמה מעצבים שפרצו את התחום הזה. היום זה מצחיק להגיד, מכיוון שהיום זה כל כך מיינסטרים, העיסוק בטיפוגרפיה תלת-ממדית, שזה זה מוזר אפילו להגיד שזה היה אז מהפכני.
כן.
מהבחינה הזאת, אני חושב ש... המסקנה שלי היום, כשאני מסתכל אחורה על השנים הראשונות, שאנשים התחילו להתעניין מי זה עודד עזר ומה הוא עושה, איזה דברים מוזרים הוא עושה, כל הדברים האלה, אני חושב מה שקרה זה שאני בתמימותי רציתי רק שיהיה לי בסביבתי, על הקירות, על הזה, יהיו עבודות טיפוגרפיה מסוימות שלא ראיתי אותם במקומות אחרים, אז נאלצתי לייצר אותם בעצמי. כן. ככה זה התחיל. אני רציתי לתלות בבית, נגיד, דברים שרצו אצלי בראש, ולא מצאתי אותם אצל מעצבים אחרים. אז יצרתי אותם. וברגע שיצרתי אותם, כמה שהם היו עזויים, או מרחיקי לכת, או כמה שהם היו פורצי דרך, זה לא היה מתוך מטרה לפרוץ דרך, כמו מתוך מטרה להמחיש משהו שהלך לי בראש. פשוט ליצור מצב שבו יש את הדברים האלה, ואם אף אחד אחר לא עושה אותם, אז אני במרכאות נאלץ לעשות אותם. למעשה, ממש נהניתי לעשות אותם.
אז רגע, לגבי עצומת לב הזאת.
כן.
מה, איך זה בא לדי, כאילו, איך זה בא לידי ביטוי, ואיך זה מתקשר לשלב שבו התחלת לעשות פונטים.
אוקיי, אז אני רוצה רגע להפריד בין הדברים ולעשות סדר כדי להקל על מי שמקשיב לנו עכשיו.
Alright.
אני מתעסק כמעט רק בטיפוגרפיה, כשיש זרועות, אפשר לקרוא לזה נשלחות זרועות טיפוגרפיות לכמה כיוונים. הכיוון המעשי, המסחרי, ממנו אני מתפרנס, זה הסטודיו שבו אני מעצב בדרך כלל לוגויים ותדמיות, אני משתף פעולה עם סטודיוים גדולים שפונים אליי כדי לחזק אותם באספקטים מסוימים, ומשם אני מתפרנס, נגיד ככה. עוד ערוץ שממנו אני מתפרנס זה כמובן עיצוב הפונטים, ששם אנחנו מדברים על פונטים שאמורים לסייע או לשמש מכשיר איכותי, טוב ומוצלח, לעבודה טיפוגרפית של מעצבים אחרים. מעצבים אחרים יוצרים איתי קשר ורוכשים את הפונטים האלה. אז לכן מדובר בפונטים שיכולים להיות, נגיד, פורצי דרך, אבל הם עדיין צריכים לציית למה שקורה בשוק היום.
להיות פונקציונליים.
להיות פונקציונליים, בדיוק.
Alright.
עוד תחום שאני מתעסק בו במשך השנים זה הוראה, הוראת טיפוגרפיה. שם גם כן הצרכים הם של הסטודנטים, זאת אומרת, איך אני מעביר את הידע שלי לסטודנטים ונותן להם איזשהו קרש קפיצה על הקריירה שלהם בעצמם. וגם שם זה גם הנאה, זה גם פרנסה, אבל זה תחום שככל שהשנים עוברות, אני מתמקצע בו יותר, מבין אותו יותר, מה הצרכים, ואני חושב שאני משתפר גם. והתחום אחרון הוא התחום שבו כביכול במרכאות אין לי אחריות לא לשוק, לא לצרכי השוק, לא לקונבנציות הנוכחיות של מה זה טיפוגרפיה, שזה התחום של החיפושים האקספרימנטליים, מה אפשר לעשות עם טיפוגרפיה שעוד לא עשו, איך אני מדמיין לעצמי טיפוגרפיה עוד 10 שנים, עוד 50 שנה, עוד 100 שנה, כן? ובאזור הזה, זה אזור מאוד בלרי, מאוד, זה קצת כמו ללכת עם נר בחשיכה, ולחפש משהו שאתה אפילו לא יודע מה אתה מחפש. כל התחומים האלה משלימים את העולם שלי, מהרגע שאני קם בבוקר עד הרגע שאני הולך לישון, אני מתעסק בטיפוגרפיה בכל האספקטים האלה, לא תמיד בצורה מסודרת, לפעמים אני קופץ מדבר לדבר, חלק מהדברים משלמים לי את החשבונות, מה שנקרא, וחלק מהדברים אני משלם את החשבונות, מה שנקרא. אז מהבחינה הזאת, אני חושב שהצלחתי ליצור, נקרא לזה איזושהי חבילה שמספקת את כל הרצונות, כמיהות, היצירתיות שלי באה לידי ביטוי בכל הזוויות האלה. בעצם לא עניתי לך על השאלה.
נכון, אבל פתחת נושאים אחרים.
אוקיי.
הסטודיו, ספר לי על זה.
הסטודיו הוא בעצם בגדול אני, כשאני עובד עם פרילנסרים, הייתה תקופה שעבדתי ממש במשרד, שכרתי משרד ועבדתי במקום שפתחתי בעצמי, ואז נולדו לי הילדים. ורציתי מאוד להיות קרוב אליהם, אז החלטתי לחזור הביתה, אז אני עובד מהבית. כל פרויקט, בין אם זה פרויקט מיתוג או פרויקט אחר, דורש מומחים מסוגים שונים, ואז אני יוצר קשר עם אנשי מקצוע ואני עובד איתם. הרבה פעמים אני פשוט נותן שירותים לסטודיואים לעיצוב גדולים או חברות עיצוב, ממש בימים אלה, למשל אני נותן שירותים טיפוגרפיים לסטודיו שבכלל נמצא באוסטרליה. עבדתי הרבה מאוד עם חברות עיצוב ישראליות, אם זה פרומוטאוס למשל, או אופן, ועוד
חברות. אין דוגמה לפרויקט מוכר
שהוא תוצאה של שיתוף פעולה עם חברת עיצוב.
כן.
אחד יש די הרבה, אבל אני נגיד התייחס לשני פרויקטים שעשיתי עם אופן. אחד זה מגנוליה, והשני זה גלידה באר שבע.
יש משהו יותר עדכני?
יש דברים הרבה יותר עדכנים, למשל פונט שהצבתי, קורפורט פונט שהצבתי עבור סמסונג העולמית. במקרה הזה פנה אליי נביל ברודי, מעצב בריטי מרכזי, שהוא עיצב את כל האסטרטגיה של הטיפוגרפית של סמסונג, והוא פנה אליי כדי שאני אשלים לו את הפינה העברית. כן, מבחינה הזאת יש לי מזל גדול שבזכות הפעילות האקספרימנטלית שלי,
אז עם הפוסטרים וכו', כן,
אז אנשים מכירים אותי, אנשים בחול מכירים אותי. משהו שממש ממש קרה עכשיו, זה ייעוץ טיפוגרפי וכולל פונט וכולל הלוגו שנתתי לאותו סטודיו באוסטרליה, שהצבנו תדמית לליגת פוטבול שם.
רגע, אפשר להתעמק שנייה בפונט של סמסונג?
כן.
איך ניגשים לתהליך כזה?
קודם כל, אתה לומד את מה שקורה. זאת אומרת, אתה לומד את
ה... אתה משתף אותנו בתהליך שהיה, כאילו?
כן, כן.
מה הסטרטגיה שלהם הייתה, ואיך זה בא לידי ביטוי בעברית?
תראה, בפרויקט הזה, מכיוון שאני בעצם נתתי את האספקט העברי, אז הייתי, המשימה הייתה לעקוב אחרי הגיידליינס או המהות של, של מה שהם יתוו בכלל, מבחינה עולמית, ההגדרה של המותג כמותג בינלאומי, כמותג עכשווי, כמותג נוח לתפעול וכל הדברים האלה. וכמובן היה לי את הרפרנס הלטיני, את הרפרנס של הפונט הלטיני, בשביל לעבוד מול זה עם העברית. כשבמקרים הספציפיים האלה, המטרה שלך כטיפוגרף, היא תמיד לעצב פונט שמצד אחד באמת יעקב אחרי הפיצ'רס של הפונט הלטיני, אבל יהיה עדיין עברי מאוד, ולא, מה שאני קורא, שלא יתחנף לאנגלית. והבלנס הזה שבין משהו שהוא מאוד מאוד עברי לבין משהו שהוא עוקב אחרי הצורניות של הלטינית או המהות של הלטינית, זאת הייתה הרפתקה בפרויקט הזה, וזה היה העניין. אני חושב שיצא פרונט די מוצלח, גם כן צריך להתחשב בעניין של מסכים שונים, כן? זה מגיע משעון עד למסכי טלוויזיה וכולי, ומהבחינה הזאת זה היה אתגר שהוא לא רק אומנותי, אלא הוא גם טכנולוגי.
אבל בוא נדבר על הקטע האומנותי.
כן.
כאילו מה היה, בוא נגיד מה היה הבריף.
הבריף היה תעצב פונט עברי מוצלח שיעבוד טוב עם הפונט הלטיני.
אוקיי. אני אגיד לך מה. כן. בפרק הקודם שתראיינת את תמר ברדיין.
כן.
זה פרק שיצא לפני כמה ימים. והיא סיפרה על איך היא עושה שילוב בין עיצוב גרפי לעיצוב פנים, עם איזה מישהי. ואז בעצם השאלות שהן שואלות את עצמן, שהן נגשות לעיצוב של מבנה, הן שאלות של, שאנחנו מכירים ממיתוג, מ-UI UX, כזה, user center design, כאילו שהמשתמש במרכז וכו' וכו'. והתוצאה של זה, זה לא כאילו אפליקציות ואתרים כמו שאני רגיל לעשות, אלא בניין.
כן.
ואז אמרתי, היי, התחום שלהם, של העיצוב פנים, כן. והעיצוב של החללים, מאוד קרוב לתחום שלי.
אוקיי.
וכשאתה מדבר על טיפוגרפיה, כן. אני אומר, היי, נראה לי זה חיה אחרת לגמרי.
זה נכון. זה, תשמע, לקח לי המון זמן לשכנע, ואני לא יודע אם הצלחתי אפילו לשכנע, אנשים שיש עיצוב גרפי, ויש טיפוגרפיה. טיפוגרפיה היא תחום שהוא אמנם חלק מעיצוב גרפי, אבל יש בו מוטיבים או עקרונות שהם גם חיים בנפרד, גם חיים באופן עצמאי. אני אתן לך דוגמה, בסדר?
Okay.
אחד הדברים המקסימים בעיניי בתחום של טיפוגרפיה, זה שבעוד שבעיצוב גרפי, אתה עסוק כל הזמן בלנסות להיצמד לרוח הזמן. אתה יודע שאורך החיים של, אורך החיים של מוצר גרפי פרסה הוא מאוד מאוד קצר, בוא ניתן...
ומתקצר עם הזמן.
ומתקצר עם הזמן. אני חושב שאני אחמיא לעניינים אם אני אגיד שעבודה גרפית יכולה לחיות כמו שצריך 5 שנים. לפני שצריך לחדש אותה, לשנות אותה, להתאים אותה לרוח הזמן. בטיפוגרפיה זה הפוך. בטיפוגרפיה, הרי אנחנו עובדים היום עם, עם, עם פונטים שיוצרו לפני 50 שנה, mm-hmm. לפני 100 שנה, ולפני 500 שנה גם. וזה בסדר, זה עובד. Mm-hmm. עדיין אפשר לעבוד עם פונט כמו קאסלון, וזה ייראה פגז בתדמית לנומר רשת חנויות אופנה, לצורך העניין. בודוני כזה, ואלה פונטים שקיימים מאות שנים הרי. למה זה קורה? זה קורה מכיוון שהמהות הפנימית של עיצוב טיפוגרפי סלש עיצוב גופנים, פונטים, היא מהות הרבה יותר עמוקה מסוג של שטחיות מדליקה, אבל שטחיות שיש בתחום העיצוב הגרפי.
רציתי להתאפק, אבל אני בוא נסלול לתוך זה.
לך על זה.
כאילו, טיפוגרפיה, איך שאותיות נוצרות,
כן.
זה אחרת מאיך שעיצוב גרפי כאילו נוצר.
נכון.
זאת אומרת,
אם אתה תנסה לייצר אות כמו שאנחנו עובדים על מוצר גרפי, אני חושב שזה לא ילך. למשל, אחד הדברים שאנחנו בתור מעצבים גרפיים עושים, זה לוקחים אבני יסוד ומרכיבים אותם מחדש. Mm-hmm. עבודה גרפית מוצלחת היא בדרך כלל סוג של קולאז' בין טקסט לתמונה, לאלמנטים גרפיים, לצבע, לפורמט וכו' וכו'. בעיצוב פונטים זה לא עובד ככה. אתה לא יכול לקחת מפה ומשם ולהדביק ביחד ויצא לך פונט. יש שם משהו הרבה יותר מהותי שנוגע לתפיסות תרבותיות של מה זה שלד של אות, לתפיסות עכשוויות של מה זה סגנון של אות. זאת אומרת, זה תחום מעט שונה, שהגישה אליו היא שונה. אני יודע את זה מכיוון שאני מתעסק גם בתחום העיצוב הגרפי וגם בתחום הטיפוגרפיה, והתחומים האלה הם דורשים יכולות שונות קצת. זה יכול להיות שאתה תהיה גם טיפוגרף וגם מעצב גרפי, יכול להיות שאתה תהיה רק מעצב גרפי, וזה גם יכול להיות שאתה תהיה רק טיפוגרף. מכיוון שהתחומים יש להם מאפיינים ייחודיים שונים במהות שלהם, באופי העמוק של המילה.
לגמרי.
כן.
אחד התובנות, הסימונים הכי רציניים שנפלו לגבי טיפוגרפיה, זה שהאותיות נוצרו משנים של שימוש ושחיקה ודיוק שלהם.
נכון.
זאת אומרת, איפשהו שהאות העברית נמצאת, mm-hmm. ברמת ההתפתחות שלה, זה רחוק מנגיד כתבים לטינים,
כן.
כי יותר אנשים לאורך יותר מאות, יותר אלפי שנים, ניסו ושכללו ושחקו כאילו את הצורות שמהם זה התחיל. לאורך כן. כל הכתבים שבמשך אלפי שנים.
לגמרי, לגמרי.
והתובנה הזאת, זה כאילו, זה משהו אחר. זה לא שיחה על קומפוזיציה ועל לייארט.
נכון, נכון.
ובאיזשהו מקום זה גם כן.
שזה זה יפה בפני עצמו, כן? אני לחלוטין חי בשני העולמות האלה.
כן.
אבל מבחינת, כמעצב פונטים, פה ההתכווננות שלך היא, אתה יודע, הביטוי הזה של לעמוד על כתפי ענקים.
כן.
בתור טיפוגרף, בתור מעצב פונטים, אתה חייב להכיר את מה שקדם לך, אתה חייב להבין את הסיבות שגרמו לאלף לראות כמו אלף, לבית לראות כמו בית וכן הלאה. Mm-hmm. ברגע שאתה מבין את הדברים, אתה יכול להוסיף את הביט שלך. ובדרך כלל, כשמדובר בפונטים שהם ברי שימוש, פונטים שהם נקרא לזה מרכזיים שאפשר לעבוד איתם סוסי עבודה, הם בדרך כלל פונטים שמבוססים על עקרונות שנבנו לאורך עשרות ואפילו מאות שנים. השלד של האות, שזה הדבר הבסיסי שמרכיב את האות, הוא דבר שתודעתית, תרבותית, צרוב לנו בראש. וברגע שאנחנו מתחילים לשחק איתו, אז זה בערך כמו אם תדמיין, נגיד, שלד של אדם רגיל, אתה לא ממש רוצה לשחק עם השלד שלו, כן? כי אחרת הוא יצא איזה מפלצת. אז זה נכון, זה נכון גם לגבי אות. והעניין של הסגנון, הסגנון כבר הוא מאוד, הוא שייך כבר למאפיינים טכנולוגיים בדרך כלל, למאפיינים של אופנות שמשתנות, של כלי כתיבה, של טכנולוגיה מתפתחת. בוא ניקח לשם השוואה, שני דברים מאוד רחוקים אחד מהשני. אחד זה נאמר את הפונטים הראשונים שנחתכו ממתכת לפי קליגרפיה בכלל, כן? לפי כתבים שנכתבו באמצעות נוצה לצורך העניין, או קולמוס, ונקפוץ מאות שנים קדימה, ונדבר על פונטים משתנים, שהם בעצם נקרא לזה מיני סרטים בתוך, בתוך פייל של, של פונט, כן? פונט שמסוגל להיות גמיש, להשתנות, לתפוח, לרזות, לגדול, להיות רזה ושמן, כל הדברים האלה. זה כמו שני עולמות שונים, אבל למעשה שני הדברים האלה שואבים את המהות שלהם מאותם שורשים, הם יונקים מאותם שורשים שבדרך כלל הם מאוד מאוד מסורתיים, וההשתנות שלהם היא מאוד איטית לאורך השנים. המהות של עיצוב פונטים לא השתנתה מאז שהומצא הדפוס. הטכנולוגיה השתנתה מאוד.
שזה פצצה.
לא יודע, זה עובדה.
ותגיד, עודד, אפשר להתפרנס בישראל ולמכור פונטים?
אתה רואה? אתה רואה?
לא, אני רואה שיש לך כאילו גם וגם וגם.
תראה, אני לא מאמין שמעצבים עצמאים מתפרנסים רק מייצור פונטים. בהחלט יש חברות גדולות שהשכילו לייצר מערך שיווק מאוד אגרסיבי, והם מצליחים איכשהו להתפרנס מפונטים.
שהם מוכרות אותם בסקית.
כן, כאילו...
כך, תמלא את הסקית.
אתה אמרת. אני חושב אבל שהמטרה שלי באופן אישי היא לא להתאשר מייצור פונטים. המטרה שלי היא, השליחות הפנימית שלי היא לחקור את האות העברית. זה שיוצא לי פונט אחרי מחקר כזה, אני מאוד שמח. זה שהמיליה הגרפי מסביבי, הקולגות שלי, קונים את הפונטים שלי, מאוד משמח אותי, אני מרגיש בר מזל, אבל זה לא המטרה המרכזית שלי. המטרה המרכזית שלי זה לא למכור. המטרה המרכזית שלי זה לנסות לייצר פונט קצת יותר טוב ממה שעשיתי קודם. ואם זה עובד, ואם זה קורה, אז בתקווה גם פונט קצת יותר טוב ממה שקורה בכלל בשוק, באספקט מסוים להוסיף, להוסיף עוד נדבך על ה... דבר המפואר הזה שנקרא ההיסטוריה של הכתב העברי, ואני ממש מרגיש בר מזל, כי זה תחום בעיניי עמוק ומרתק, אני חי ונושם אותיות, בעיניי זה פריבילגיה מאוד גדולה.
יש לי שאלה שאני רק שאלתי אותך פעם.
כן.
איזה תחום חסר, כאילו חסר בו, שיש בו מה לפתח בו?
בעיצוב פונטים.
בעיצוב פונטים בעברית.
אני חושב שבכלל תחום הטיפוגרפיה בווב הוא תחום שהוא נמצא בחיתוליו. אם אנחנו רואים איזושהי שהן חטיבות בהתפתחות של הרשת, כן, בהתפתחות של האינטרנט, חטיבה בגס אני עושה את זה עכשיו, שבהתחלה מדובר על שלטון הטכנאים, נקרא לזה ככה, זאת אומרת, את הרשת הקימו טכנאים, לא מעצבים, כן?
וואי, כן.
לגמרי.
לגמרי.
אחר כך אנחנו יכולים לדבר על שלטון המידע, כן, המידע, אחר כך אנחנו עוברים משם, אני קופץ פה, כן, עשרות שנים, כן?
כן.
אחר כך אנחנו יכולים להתייחס לעידן הרשתות החברתיות, כן? זאת אומרת, זה איזשהו ביטוי, התפוצצות חברתית שנוגעת בעיקר לגופים כמו אינסטגרם, וקודם זה פייסבוק, וקודם זה כל מיני רשתות ראשוניות שזה. אני חושב שב-25 השנה הקרובות, העידן של האינטרנט יהיה עידן העיצוב.
בום.
כן. וכחלק מהסיפור הזה של העיצוב באינטרנט שיתחיל ומתחיל כבר עכשיו להיות משמעותי מאוד, אז הסיפור של הטיפוגרפיה יתחזק. מכיוון שאנשים יתחילו למתק את עצמם בווב, כמו שהמיתוג היה אופליין, נאמר בשנות ה-60 וה-70 של המאה הקודמת. זאת אומרת, אנשים יבדלו את עצמם באמצעות העיצוב. וכדי שהעיצוב יהיה שלם, אז הטיפוגרפיה ברשת תהיה חייבת לעשות כמה צעדים קדימה. כרגע היא נמצאת במקום קצת אינפנטילי, קצת ראשוני, בוא ניקח פונט סנס סריפי כזה, נתקע אותו איפשהו ונרוץ, ופתאום אתה רואה שכל האתרים אותו דבר. אין לי ספק שזה התחום שדורש את החשיבה. יש עוד דבר שטיפוגרפים, אני חושב, צריכים להתייחס אליו, וזה העובדה שאנשים קוראים פחות ופחות. אני לא חושב שאפשר או צריך בכלל להילחם בזה, אני לא חושב שזה נורא כל כך דרך אגב, מכיוון שהטכנולוגיה מאפשרת לנו...
צורך כמות הרבה יותר גדולות של מידע,
נכון.
פשוט לא דרך לקרוא ספרים.
נכון מאוד. השאלה היא, אתה כמעצב פונטים, אתה כטיפוגרף, איך אתה משתלב בדבר הזה? מה אתה נותן לאנשים? איך אתה משנה את הדרך של עיצוב פונטים או של ההתייחסות בכלל לטקסט על ברשת, כדי שיעבוד טוב עם האופי של התקופה הזאת, עם,
כן.
עם רגע, מה שקורה.
רגע, שיהיה לי, רק שיהיה ברור.
כן.
אתה יכול רגע להסביר, בהשוואה לעולם המודפס, מה באינטרנט יותר אינפנטילי? כאילו, מה יש פה שבוגר ובשל? ומפותח שאין באינטרנט עדיין?
תראה, קודם כל, זה קצת לא פרי. העולם המודפס היה לו מאות שנים להתפתח, אלפי שנים להתפתח, בעוד שהעולם אונליין, כאילו אנחנו מדברים על כמה? 30 שנה? 40 שנה?
לא, ברור, אנחנו לא משאים אף אחד.
כן, אז זה כאילו לא פרי
לה... מה הדרך עוד לעשות, כאילו? מה יש פה שאין פה?
יש דרך עצומה לעשות. קודם כל, אל תשכח שהמסך זה מדיום מבוסס זמן, תנועה, והדרישות של אתר אינטרנט הן שונות לגמרי מהדרישות של ספר. האופי של הקריאה או של ההתבוננות או של הגלישה באונליין הוא אופי או במובייל, כן? הוא שונה לחלוטין, הוא מציב אתגרים שלא היו לעולם הפרינט,
כן.
בכלל. והאתגרים האלה חייבים להיענות על ידי מעצבים גרפיים. מכיוון ששוב פעם, כמו שאני אומר, אמרתי קודם, לדעתי המהות של העיצוב, המהות של הווב תעבור מהעולם של הרשתות החברתיות עכשיו, לעולם שמבדל את עצמו ומייצר תופעות שהן עיצוביות קודם כל. עכשיו השאלה היא, מה המסך צריך? וזאת שאלה שהיא קוראת עכשיו, היא התחילה כבר לפני, נגיד, 20 שנה, כן? אבל היא עדיין סופר רלוונטית, מכיוון שהדברים לא נפתרו בעצם. הדברים הם ongoing, הם ממש בתוך כדי התפתחות טכנולוגית, אנחנו כמעצבים או כטיפוגרפים מגיבים למה שקורה. הדבר המדליק ביותר שקורה בשנה האחרונה, כי זו טכנולוגיה מאוד מאוד חדשה, זה העניין של ה-variable fonts, שזה פשוט היכולת של הטיפוגרפיה אונליין, להגיב לתנועות של הגולש. זה ממש רספונסיב, זה מייצר איזשהו אינטראקציה טיפוגרפית עם הגולש, וזאת הבטחה גדולה מאוד, שאני חושב שאני לא אתעה, כשאני אגיד שרוב מעצבי הפרונטים עדיין לא יודעים מה לעשות איתה אפילו. זאת אומרת, יש לך...
או המעצבים הגרפיים.
המעצבים הגרפיים עוד לא ממש מכירים את זה, את היתרונות.
גם לא ראיתי פונטים משמעות כאילו רציניים שקוראים ב...
נכון.
זאת אומרת, זה צריך להיות מאוד מאוד סנסריפי, או מאוד מאוד צורות פשוטות, בשביל שזה יצליח. כל הקונסטרינטס והמגבלות והדברים, איך שהדברים גדלים וקטנים. לא ראיתי איזשהו פונט, אני לא מדמיין את פרנק ריל בווריאבל.
קודם כל, זה אתגר יפה מאוד, וכדאי ללכת על זה. אני ממשיל את זה לתופעה, תדמיין לעצמך שאתה הולך לקנות מכונית, אוקיי? ויש את כל המכוניות הרגילות שאנחנו מכירים, והכל, כמה מהן מאוד חדשות, נגיד, דגמי 2020 כבר פה, ופתאום אתה רואה מכונית שלא נראית כמו שום דבר. ואומרים לך שהמכונית הזאת יכולה לטוס לחלל, אוקיי? אתה אפילו לא יודע מה תעשה איתה. נניח שיהיה לך...
בחלל,
נכון, בדיוק. נניח שיהיה לך אותה, כאילו, זה יהיה מדליק לגמרי, אבל מה עכשיו? כאילו, כן. אני חושב שזה המצב של variable fonts עכשיו. זאת אומרת, יש איזשהו צעצוע, שהוא בפוטנציאל מדליק לעלה, עוד לא יודעים בדיוק מה לעשות איתו, אבל זה בדיוק המשימה שלי, כמעצב פונטים, להתחיל לבדוק את העניינים. אז למשל, אחד הפונט, אולי הפונט הראשון בעברית, המסחרי, שהוא פונט משתנה, הוא פונט פיט, שפיט בעברית, שאני הצבתי יחד עם מעצב מבוסטון, דיוויד ג'ונתן רוס, שהוא עיצב את הגרסה הלטינית של פונט פיט, הקונספט של הפונט הזה, זה שלא חשוב באיזה, איזה מסגרת יש לך להכניס את הטיפוגרפיה שלך, ולא חשוב כמה מילים וכמה אותיות אתה צריך להכניס למסגרת, הוא תמיד יסתדר טוב בתוך המסגרת. זאת אומרת שיש פה מין צירוף.
וזה עובד בתוכנות?
זה עובד באילוסטרייטור, זה עובד בפוטושופ.
סליחה שקטעתי אותך.
אינדיזיין, אינדיזיין עוד יכניסו את זה, זה בוודאי עובד כפונט רספונסיבי בווב, וכרגע הטכנולוגיה הזאת כל כך חדשה, שמעצבים גרפיים לא מודעים לה אפילו. עכשיו, תחשוב על זה רגע. פונט, אנחנו רגילים שפונטים לא זזים מול העיניים שלנו.
כן.
וזה מאוד מוזר לראות פונט שהוא זז מול העיניים, אבל ברגע, מהרגע שראית אותו זז, אתה כבר לא יכול לדמיין עולם שפונטים הם לא מסוגלים לעשות כל מיני תנועות ואקרובטיקה מול העיניים.
עכשיו, כן, למה שהם לא יעשו את זה?
נכון, למה שהם לא יעשו את זה? עכשיו, אבל זה קשה לנו בכלל להתרגל לעולם כזה, ברגע שאתה מתרגל זה כבר, לדעתי, פונטים רספונסיביים, variable fonts, יהפכו להיות המיינסטרים עוד שנה או עוד שנתיים.
וואלה.
כן. אין לי ספק שזה יהפוך להיות...
זה ממש הבטחה רצינית.
כן, כן. יכול להיות שזה ייקח קצת יותר, אולי אני קצת אופטימי מדי, אבל גם יכול להיות שזה ייקח מעט כמו שנה, כדי שהדברים האלה ייכנסו. ולדעתי, רוב הפונטים החדשים שיעוצבו כבר, מהרגע שאנחנו מדברים את השיחה הזאת, יהיו רספונסיביים. בין אם המעצבים הגרפיים ידעו מה לעשות איתם, ובין אם עדיין לא ידעו ויגששו באפלה, אבל הגישה שלי אומרת שמאחר ויש לך את האפשרות לעשות דברים, כדאי לך לעשות אותם.
כן.
כן.
תשמע, זה מטורף, וזה מגניב, ואני אוהב תמיד שיחות איתך, כי הם תמיד מדברות על העתיד, בראי העבר. אז יש לי נושא. סיפרתי לך על התוכנה הזאת על Webflow.
תזכיר להיות קצת.
בנגיעה, כן. מה שאמרת, שהאינטרנט הוא מדיום של ציר זמן.
כן.
שהכל זז שם.
כן.
ושהוא דורש מעצבים שיעשו שם דברים. אז זאת תוכנה שבעצם היא ממשק ל-HTML ו-CSS.
אוקיי.
במילים אחרות, מעצבים יכולים כזה ללמוד אותה, זה יותר קל מללמוד קוד, ולייצר את האתרים שלהם בעצמם.
אוקיי, יש כמה וכמה תוכנות בנוסח הזה.
זה לא כמו תוכנות אחרות שהן Canvas, אלא זה ממש HTML ו-CSS ו-JavaScript. אז נגיד, עשיתי איזושהי הרצאה באיזשהו מיטאפ של מעצבים, על התוכנה ועל מה מגניב, למה יש בה, כאילו, אנימציות ואינטראקציות זה דבר כאילו כלי משמעותי באינטרנט, כאילו כבעיצוב למסך, ואנחנו לא משתמשים בזה, כי אנחנו לא יכולים, כי אנחנו כמעצבים לא יודעים לכתוב את הקוד שמייצר את זה.
כן.
ואחד הדברים שאני מסביר שם, זה כאילו אנימציה של הוור, שאתה עובר עם העכבר וזה משהו משתנה.
כן.
ואחד הדברים שגיליתי, הכי במקרה, זה שאם במצב רגיל, אני נותן לפונט המשקל הכי דק שלו, את 100, וזה פונט עם הרבה משקלים, בהוור אני שם אותו על 900, כאילו על הפונט הכי בולד, המשקל הכי בלק שלו,
כן.
ואני עושה טרנזישן של זמן,
כן.
אז כשהוא עובר, כאילו, נגיד, אני נותן לזה חצי שנייה, אז כשהוא עובר ממצב רגיל להוור, כשאני עובר עם העכבר, אז הוא רץ דרך כל המשקלים,
כן.
ואז הוא משמין כזה,
כן.
כמו הפונט וריאבל.
כמו, בוא נגיד, זה נשמע כמו משהו יותר בסיסי מ-variable, כי פונט...
כי בסוף היו בדיוק 9 מצבים, שהוא רץ דרכם.
כן, אבל בפונט variable יש לך אין סוף מצבים.
סבבה, אני לא מדבר על זה, אני אומר שאני יכולתי לגלות את זה כמעצב ולהעריך את זה.
כן.
כקטע.
ואז אתה גם יכול להשתמש בזה, אם תדע למה.
בדיוק.
וזה מדליק.
אז אני מרגיש שהכלי הזה, שאני כאילו עכשיו נהיה ממש בנרמן שלו, כאילו רץ עם הדגל של Webflow,
אני
רוצה לעשות, ללמד אותו בקונטקסט של כאילו איך מקשרים בין, איך מחברים בין המדיומים של, כאילו של פרינט שאנחנו מכירים, שהוא של מרחב,
כן.
לבין מדיום של ציר זמן, שזה יותר אנימציה וקולנוע וכולי, באינטרנט, כי זה מתאפשר, כאילו הטכנולוגיה שם.
בינגו.
בעצם, זאת התובנה של הפללי, על המדיום. והמרחק שלנו כמעצבים ממנו.
אוקיי.
זאת אומרת, תמיד יש את המפתח שיהיה מתווך. וזה בסדר בתקופה הזאת.
מתווך בין מה למה?
בין מה שהצבתי למה שיהיה במציאות. בין המדיום.
אוקיי.
זאת אומרת, כמעצב, אני לא יודע איך רספונסיביות עובדת, ואני לא יודע איך, איך בכלל כל הדברים זורמים, איך הפלואו של הסטאף עובד, כאילו, אני אישית יודע, כן. אבל כי מעצבים לא מלמדים אותנו את זה, אנחנו לא מתעסקים בזה.
נכון.
ואז יוצא שאנחנו מייצרים מסכים סטטיים, אמנם בכמה גדלים, כאילו, בדסטופ, במובייל, בטאבלט, למשהו שיהיה הרבה יותר פלואידי.
כן.
וזה לא יהיו שלושה מצבי קיצון, אלא מיליארד מצבי ביניים.
אוקיי.
זה הדבר ראשון. ואז אתה אומר, אוקיי, כל הפורמט, כקומפוזיציה, כמבנה, כלייאוט, הוא הרבה הרבה יותר גמיש ממה שאנחנו מייצרים אותו.
נכון.
באיזשהו מקום, התוכנות קנבס שלנו הם שקר.
נכון.
כי האינטרנט לא עובד.
הם לא שקר, הם פשוט, זה כמו מכונית שאתה נוסע בה 20 קמ"ש.
כן.
אוקיי.
והדבר הנוסף, זה הסיפור האינטראקטיבי. הציר זמן, הטיימליין.
נכון.
אז כשאני מתאר את זה, אני כאילו אומר, ישבו כל המעצבים הגדולים של הפרינט ועשו פרינט, ישבו כל האנימטורים הגדולים ועשו אנימציה, ולכל אחד יש את העולם של האפשרויות והדברים שלו.
כן.
ובעולם האינטראקטיבי, אנחנו יכולים לעשות את שניהם ביחד, ולהרוויח את אמצעי המבע של שניהם.
נכון.
תן לנו אופציה להתבטא יותר.
זה סיכמת גם לא רק את התחום שאתה מתעסק בו, אלא סיכמת גם את הכיוון שאליו הטיפוגרפיה הולכת עכשיו.
את המדיום.
נכון.
ואני רוצה ללמד את התוכנה הזאת, כי מה שהתוכנה הזאת זה באמת ללמוד את העקרונות, את המנטל מודלס של איך עובד האינטרנט,
כן.
ואז כמעצב, אתה ניגש ישירות למדיום.
כן.
אתה בא, אתה עושה אנימציות, ועושה פאבליש, ואתה יודע, כל אחד נכנס מאיפה שהוא רוצה.
אתה פשוט מבין מה האופציות שעומדות
ברשותך. ממש, ויש שם כאילו את האזור של האינטראקציות, שהוא עובד כמו אפטר אפקט לצורך העניין.
כן.
זאת אומרת, לא אחד לאחד, אבל האפשרויות שיש שם, הם כאילו הרבה הרבה יותר קרובות.
כן.
עשיתי במיטאפ הזה שהיה, שעשיתי את ההרצאה על זה, אז אני כאילו הסברתי איזה אנימציות ואינטראקציות איזה אינטראקציות בחרתי לכל מיני סוגים של תכנים. וכל פעם שהסברתי איזה אינטראקציה בחרתי, הסברתי איך היא תומכת בתוכן.
כן.
איך זה לא סתם שיזוז, שסתם קצת יותר דינמי מסטטי.
כן.
איך זה חלק מהעניין.
אתה חייב להראות את פונט פיט כשאתה מדבר על הדברים האלה. זה כאילו הביטוי הטיפוגרפי האולטימטיבי למה שאתה מדבר עליו. ואם אתה לא תסביר לאנשים את זה, אז מי יסביר? אתה יודע, זה כאילו, אתה נמצא בדיוק כמו שאני רואה את זה, בצומת, כן, של העניין של התכנות ושל העיצוב. כי אתה מבין את שני הדברים.
זהו. זה בדיוק הסקאלה שאני כאילו חושב מתוכה.
כן.
כשאתה יוצא מהלימודים, או כשאתה מעצב, אז אתה יושב בעולם של הקריאטיב.
כן.
ואנשים אחרים, ויש את הצד הטכני.
כן.
עכשיו, הקריאטיב הוא מצד אחד יותר קשה, ויותר, לא שיותר קשה, הוא יותר דורש ממך להיות בתוכו, כן. מהצד הטכני. כי הצד הטכני הוא כאילו, אתה יודע, תקרא את החוברת הרעות, ואז אין שם בעיה.
ברור.
מה הבעיה לעשות design system? יש best practices, תקרא אותם, תחליט מה מתאים לך. זהו. נכון. מה הבעיה לעשות, לא יודע, something, כאילו כל דבר שקשור בעיצוב. אז יותר קל לזלוג לכאן.
אוקיי.
וגם את זה יותר קל ללמד טכנית, אז נגיד אתה יכול, יותר קל לך להיות טוב בצד הטכני של האינטרנט, בלי לעבור דרך נכון. ללמוד עיצוב, ולהיות באמת כאילו מעצב, להבין את התקשורת החזותית של זה.
אז מה השאלה?
אז אני מרגיש שאנחנו נמצאים בנקודה,
כן.
שהדברים שאפשר לגשר, לחבר אותם יותר.
אוקיי.
בין העיצוב ל...
לגמרי, זה גם מה שיקרה.
שזה מתחיל לקרות.
זה מתחיל לקרות, זה העידן הזה, זהו, זה מתחיל. עד עכשיו, כמו שאמרנו, העניין של התכנות היה מאוד נוכח, כן? העניין הטכני היה מאוד נוכח, אחר כך העניין הזה של המידע ושל הטמפליטים של הרשתות החברתיות וכל הדברים האלה. מה שאתה מדבר עליו עכשיו, זה באמת ההתחלה של ההבנה שאוקיי, הבנו את המכשיר, עכשיו מה אנחנו עושים איתו? ומה כן. אנחנו עושים איתו, אנחנו מעצבים אותו.
בדיוק.
ובגלל זה, מה שאתה מתאר הוא מאוד מאוד קורה עכשיו, הוא מאוד, זה הפנים לשם.
אז אתה אומר שזה קונספט טוב?
מאוד, בטח.
לבנות קורסים על זה?
בטח, איזה
שם. ללמד מעצבים?
לגמרי.
להבטיח להם שאני מקרב ביניהם לבין המדיום?
תראה, יהיה לך קשה בגלל שמעצבים, אם הם היו רוצים להיות טכנאים, הם היו טכנאים, אבל הם לא רוצים. אז יש סיבה
לזה. אני לא מציע טכנאות.
כן.
אני מציע גישה.
בסדר, אתה תצטרך להתאים אותה לאנשים שמטבע הדברים נרתעים מכל העולם הזה. תראה, זה לא סתם שיש מתכנתים ויש מעצבים. המיינדסט שלך, הוא קצת שונה בשני התחומים. ומי שיצליח לתרגם את אלה לאלה ואת אלה לאלה, זאת העבודה, אם אני מבין מה אתה רוצה לעשות. אבל אתה תצטרך למצוא את הדרך לספר את זה, את הדרך להעביר את הדברים האלה. עכשיו, מי כמוך שאתה למד את העיצוב, אתה שוחה בעניין הזה של תכנות, אז מי כמוך לדעת איך צריך לפנות לכל קהל. זה נהדר.
מהמם.
כן.
אני אגיד לך מה, כי יש את העניין של, יש מעצבים שתחתתים, וסיפור של התכנות קשה, אבל גם אפטר אפקט זה קשה.
נכון. כי יש משהו עם מעצבים, שכשהם חייבים לעשות משהו, כדי להפיק את העיצוב שלהם, הם עושים. תקשיב, אני נכנסתי לבצלל בשנת 94. זאת הייתה שנה שהמחשבים, המקינטושים רק התחילו להיות נפוצים, כאילו בכל מקום. אף אחד לא ידע ממש איך להפעיל את זה, לנו לא היו קורסים בכלל שלימדו אותנו איך, זה בגלל שלא היו מורים, כן? זה היה ממש בהתחלה. והנה, למדתי לעבוד על תוכנות בתור אדם שהוא, הקשר שלי לטכנולוגיה הוא קשר לא מעשי, הוא קשר יותר אידיאולוגי, כן? והצלחתי להשתלט על התחום הזה, למה? כי מעצב חייב לראות את העיצוב שלו קורם אור וגידים. קם לחיים, והוא יעשה הכל בשביל זה, ולכן מעצבים יעבדו על אפטר אפקטס, ולכן מעצבים יעבדו על כל תוכנה או כל מכשיר שיצליח להביא את העיצוב שלהם לחיים. ומהבחינה הזאת,
לתחושתי, תוך כמה שנים לא יהיו מפתחים של פרונט-אנד.
יכול להיות.
כי ברגע שמעצבים יוכלו לעשות את זה,
נכון.
זה פשוט יהיה כזה, יהפוך להיות דיפולט.
נכון, נכון.
זאת אומרת, לא יהיה פרונט-אנד דיזיינר,
זה הולך לשם.
רק פרונט-אנד דיזיינר.
זה הולך לשם. וזה בדיוק כמו ללמד מישהו לעצב עם, לעבוד עם פוטושופ, תוכנת פוטושופ. אתה יכול גם לעצב בלי לדעת תוכנת פוטושופ.
כן.
אתה תהיה תלוי בטכנאי פוטושופ, נכון?
זהו, אבל אני לא רוצה שזה יהיה, נגיד פוטושופ מלמדים מה כל כלי עושה.
נכון.
אני רוצה שזה יהיה בקונספט של איך כל כלי משרת את התוכן.
זה אותה גברת בשינוי אדרת, וזה נכון מאוד ללמד את זה.
איך כל דבר, איך כל, כאילו, דבר שאתה מייצר בכלי משרת את מה שרצית להגיד, מה שתכננת לייצר.
כן.
אני אראה לך עוד שנייה, נסיים את ההקלטה, אני אראה לך אתר הדגמות שעשיתי בשביל להראות את האינטראקציות שם.
אוקיי.
ויש שם כמה דברים שההיבט הטכני שלהם הוא לא מאוד מורכב, הוא לא מאוד משמעותי. אבל כששילבתי את הדברים שעשיתי את ההכנה לזה, אז זה נהיה חזק ביחד.
כן.
הייתי הרבה יותר מעצב מטכנאי בסיטואציה הזאת.
מעולה, מעולה. בשביל זה צריך אנשים כמוך עכשיו. זה בדיוק הזמן.
זה בדיוק הזמן.
בטח. אתה סיימת עכשיו את הלימודים, עכשיו לפני שנה, נכון?
כמעט שנתיים.
כמעט שנתיים. זה יעבור מאוד מהר, אתה תראה. אתה מחובר לרוח הזמן, בין אם תרצה ובין אם לא תרצה.
כן.
זה קורה עכשיו. וכשאתה צעיר, אז זה קל יותר. כשאתה מבוגר כמוני, אז זה קצת יותר קשה, אבל עדיין אפשר, אתה יודע, עדיין אתה יכול להבין את הצרכים, עדיין אתה יכול לזה, ולהפך, להביא איזשהו עומק, כן, שזה. אבל זה הזמן שלך עכשיו, אתה מבין מה קורה, אתה מבין מה צריך, ואתה יכול לתת את זה, אז יאללה, לך על זה.
יאללה.
תראה, אני מאמין שהרעיון של פונט רספונסיבי הוא כל כך טוב וכל כך נכון לתקופה שלנו ומאפשר, מייצר אפשרויות שלא, שמעצבים גרפיים לא היו יכולים ליישם עד עכשיו בתחום של טיפוגרפיה. אני חושב שזה ידבר בשם עצמו. אני חושב שזה יעשה לעצמו כבר את את ה-PR שלו. וזה רק עניין של זמן. אני חושב שאנשים כשהם רואים מכשיר שהוא טוב, שהוא מוסיף להם אפשרויות, הם ישתמשו בו. ואותי, כמעצב פונטים, זה מרתק. מרתק אותי לראות איך אני יכול לרתום את המכשיר הזה לתחום המופלא הזה שנקרא האות העברית, גם כן אות לטינית. אני עובד כרגע על פונט רספונסיבי, variable font, שהקונספט שלו הוא מהפכני לגמרי, אני לא יכול לחשוף את זה כרגע, לא יכול לצערי, אבל אני יכול להגיד זה כל כך, אני יכול להגיד רק שמדובר בפונט שמבוסס על עקרונות של כתב עברי, בצורה כל כך פשוטה, אבל זה כאילו מנוסח הדברים של איך לא עשו את זה עד עכשיו, והנושא של פונט משתנה, פונט רספונסיבי, מאפשר לי להביא את ה... את הקונספט הזה לידי ביצוע. עכשיו אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה של קונספט בהקשר של פונט. לכל פונט יש קונספט, אבל בדרך כלל הקונספט מתחיל ונגמר ב- האם זה פונט שמיועד לקריאה רציפה, או האם זה פונט כותרות, האם זה פונט שרוצה לשדר משהו מסורתי יותר, או האם זה פונט שרוצה לשדר משהו עכשווי יותר. בדרך כלל זה הקשת הבסיסית.
זהו, זה כאילו על הסקאלה בין זה לזה.
כן, כן, אם אנחנו מדברים על, על, על עיצוב פונטים מסורתי, כן?
כן.
מה שvariable fonts מאפשרים זה לחבר לזה קונספטים הרבה יותר מורכבים, והרבה יותר עשירים, שכבר נוגעים לתחומים שהם חוץ טיפוגרפיים, כמו למשל font fit, שמתייחס בעצם לפורמט. שמתייחס בעצם לגישה שהיא רחבה יותר של איך אנחנו מעצבים פורמט, נגיד ווב פייג', ואנחנו רוצים להכניס טקסטים באורחים משתנים, אבל להשתמש באותו פונט ושהוא לא ישתנה מבחינת החללים הפנימיים, אלא רק מבחינת ההובעים שלו וכו' וכו'. זאת אומרת, יש פה הזדמנות שהיא לדעתי מופלאה להכניס לתוך עולם עיצוב הפונטים קונספטים שהם הרבה יותר מרחיקי לכת, שהם הרבה יותר מפתיעים. ואת זה אני מתחיל לבחון. מאז שהצבתי את פיט, אני בוחן את האפשרויות הרחבות יותר, הקונספטואליות יותר, שמתייחסות לעיצוב פונטים, כמובן שבסופו של דבר אני רוצה שהפונט יהיה שמיש. שבסופו של דבר לא יהיה מדובר בפונט שהוא אומנותי, שפיט הוא קצת חוטא בזה. זאת אומרת, פיט הוא פונט שהקריאות שלו היא לא גבוהה, אבל ההבטחה שלו היא מאוד גבוהה, מאוד חזקה, כן, להיות מסוגל להיכנס לכל מרווח, לכל גודל. אבל המשימה האמיתית עכשיו זה לייצר פונטים שהם סופר קריאים, סופר שמישים, שיש בהם עוד קונספט, שיש בהם עוד קריצה לתחומים שהם חוץ טיפוגרפיים, שהם נוגעים לעיצוב גרפי, או אפילו לתחומים כמו מוזיקה, למשל. או איך, מה הצרכים של וידאו שיכולים להיפטר על ידי שימוש בטכנולוגיה הזאת של variable fonts? מה הצרכים של מובייל שיכולים להיפטר באמצעות השימוש בטכנולוגיה. זאת אומרת, זה מדובר בטכנולוגיה שבעיניי מאוד מאוד מרחיקת לכת והיא מאוד מבטיחה. זה המקום, זה הזמן לחקור אותה, זה הזמן. אנחנו נמצאים ממש בהתחלה של המישוש של הפוטנציאל של הסיפור הזה. ואני רוצה להיות שם.
לא חשבתי שדבר על variable fonts, אתה יודע?
למה לא? זה מה שקורה עכשיו.
אשכרה, זה מה שקורה עכשיו.
זה לגמרי חם.
אז מי ששומע ומתעניין, מה אתה אומר, מה אתה מציע נגיד למעצבים שאומרים, יאללה, אני גם נכנס לעולם של הייצוב פונטים?
ללמוד את ההיסטוריה, ללמוד את, את הסיבות שבגללם האותיות נראות כמו שהן נראות, ללמוד כמה שאפשר על הז'אנרים השונים ש, שיש בתחום של ייצוב פונטים, ולהתנסות. זה תחום שאתה לא יכול להשתפר בו אם אתה לא מנסה שוב ושוב לעצב את הפונט, פונט יותר טוב ממה שעשית קודם. קליגרפיה מאוד עוזרת, להבין את העיקרון של, שעליו אותיות בנויות, אבל קליגרפיה לבד לא תעזור לך להיות טיפוגרף טוב.
לא, תעזור לכם עוקבים באינסטגרם.
תראה, זה מדליק, זה תחום מדליק לגמרי, אבל אנחנו צריכים, כשאנחנו מתייחסים לעיצוב פונטים, אנחנו צריכים להבין שמדובר בעולם שיש לו מוסכמות שלו, וההתפתחות שלו, היכולת גמישות שלו. כשאנחנו מדברים על פונטים שהם שמישים, היא יכולת מאוד מאוד קטנה. זאת אומרת שברגע שאת עושה משהו משוגע, אז יכול להיות שזה יהיה מלהיב מאוד, אבל זה לא יהיה שמיש. וכדי להגיע למקום שבו אתה גם יכול לחדש, אבל אתה גם עושה משהו שהוא איכותי, אתה חייב ללמוד. אז זו ההצעה הראשונה שהייתי נותן לחבר'ה צעירים. אני יודע שמלמדים את הדברים האלה באקדמיות, אבל לדעתי הלימוד האמיתי הוא לימוד עצמי. אתה הולך, אתה חוקר, אנשים יכולים לעלות להיכל הספר, לראות קצת מה קורה, לספרייה הלאומית, ללמוד כתבים קצת. בעצם הדרך ללמוד עיצוב פונטים היא בעיקר על ידי לימוד ההיסטוריה.
הויזואלית, הטיפוגרפית.
ההיסטוריה של האות העברית. איך זה, איך עבדו לפנינו? איך זה עבד לפני 2000 שנה? איך זה עבד לפני 1000 שנה? איך זה עבד בעת המצאת הדפוס? איך זה עבד במהלך המאה ה-18, ה-19, המאה ה-20? ומה קורה היום? זה מסע לא נגמר. אני לומד כל הזמן, בוא נגיד את זה ככה.
מהמם. יש לנו עוד קצת זמן, אז בוא יש שאלה שקצת פחות בנושא הזה.
כן.
היבו.
כן.
כולם משתמשים בו.
אני שמח. בשביל זה נוצר. תשמע, היבו זה שוב פעם אחד מהפרויקטים היחסית חדשים שלי. הוא לא קיים יותר משנה וחצי, נכון? באונליין. זה פונט שהצבתי עבור גוגל פונטס. הצבתי אותו כמענה ל... פונט לטיני, ובלי להרגיש, כנראה שהבאתי בו כמה פתרונות שכנראה רכשו בתוכי ופרצו עם הפונט הזה. זה התחיל משאלה של כמה אפשר כבר לחדש בפונט סאנס סריפי בעברית. אתה יודע, כאילו, יש לנו את הפונטים הגדולים כמו נרקיס טעם ונרקיס בלוק ואחר כך גם אורון, כן, וכל הדברים האלה. כמה אפשר להביא פתרון?
אבל אין להם גרסאות מסודרות ומוצלחות לווב.
יכול להיות, יכול להיות שאין להם.
גם אין להם הרבה משקלים.
נכון.
וגם הדיגיטציה שהם עברו היא כזה...
נכון, אתה די צודק.
היא לא שום דבר חדש מהזמן האחרון. נכון. זה לא כמו הדסה, שעברת הדיגיטציה החדשה של אצל יאנק.
אתה צודק, אבל השאלה היא יותר... אף אחד לא
אמר, טכנולוגיה חדשה, בוא נעשה את זה מדויק עם כבוד לדברים המרכזיים.
אתה צודק, אבל השאלה היא יותר עמוקה. השאלה היא לא כל כך, האם הדיגיטציה מוצלחת או לא. השאלה היא, האם אפשר לשים על השולחן פונט שהוא סאנס סריפי, חדש וקרי ושמיש. וכשאני התחלתי לעצב את היבו, זאת הייתה השאלה ש... כי היה לי ברור שזה יהיה בהמון משקלים, והיה לי ברור שהדיגיטציה תהיה טובה וכל הדברים האלה, אבל השאלה היותר חשובה, אני חושב שהייתה...
לא צריך לעשות דיגיטציה להיבו, כי הוא לא היה אנלוגי אף פעם, נכון?
הוא לא היה אף פעם אנלוגי, הוא צב מראש עבור גוגל פונטס, מראש עבור סביבת מסך,
אז לא להדפיס בו בבקשה.
לא אפשר, הוא מאוד, אני רואה בו, כל הזמן אנשים מדפיסים בו, ודווקא זה נראה טוב, אבל הוא לא נעשה מתוך תודעה של פרינט. והפתרונות שאני הבאתי שם, אני חייב להודות שהפתיעו אפילו אותי. הם הפתיעו אותי מכיוון שאלה היו פתרונות חדשים, שעדיין מייצרים קריאות מאוד מאוד גבוהה, בגדלים מאוד מאוד קטנים.
תן לדוגמה.
לדוגמה, הפתרון של הקו, הגג היורד של המם, הגג היורד של אותיות מסוימות שם, שמייצר תנועה סיבובית, עגולה, מאוד עברית, אבל שלא נראתה קודם בנוסח הזה. היחסים בין משהו מאוד עגול למשהו מאוד ישר, היחסים בין משהו שהוא סאנס סריפי ומאוד מאוד גנרי, לבין משהו שיש לו אופי מאוד חזק באותיות מסוימות, העין, כן, העיגול העולה של העין וכל מיני פיצ'רים כאלה. כשהצבתי את הפונט הזה, הרגשתי שיש לי משהו מאוד מיוחד ביד, ותהיתי אם אנשים יתחברו אליו, או שזה יהיה מפתיע מדי, העושר הגדול של מעצב פונטים זה לראות שמשהו נקלט ונאהב והוא בר שימוש ואנשים ממש, אתה יודע, מסוגלים לייצר פרויקטים שלמים שמבוססים על פונט שהוא גם מביא פתרונות מאוד חדשים לאות העברית ומצד שני הוא מאוד מאוד קרי. וזה אני חושב איזושהי ברכה או, או, או פריבילגיה מאוד גדולה שלי כמעצב פונטים, להגיע למקום כזה.
זה פונט שאני משתמש בו בפודקאסט.
מדליק.
אז גם, תהנה. אסף, גם השורות אלה נכתבות.
נהדר.
בפונט הזה. אז אתה מרוצה.
אני, בקשר לפונט הזה, אני מאוד מרוצה. יש פונטים אחרים שאני כל הזמן חושב איך אפשר לשפר אותם, האם כדאי לשפר פונטים ישנים שלי, או לרוץ קדימה, לייצר פונטים חדשים. זאת שאלה שקיימת אצלי כל הזמן. אם להתעלות על אילנות גבוהים מאוד, אני מאוד מעריץ את דיוויד באוי. והוא אמר משהו מאוד, הוא אמר המון דברים חכמים, אבל אחד הדברים החכמים שהוא אמר, זה שבתור יוצר, הוא תמיד השתדל להביא תקליט אחד שהוא בשביל הקהל, ותקליט אחד בשביל עצמו. זאת אומרת, תקליט אחד שהוא מלחין בו שירים, שהוא יודע שאנשים יאהבו, והוא ימחר טוב, וזה, כמובן בלי להתפשר לאיכות, ותקליט אחד שהוא עושה מחקרים שם, שהוא עושה כל מיני משחקים, הוא יודע שלא הרבה אנשים יקנו, אבל מבחינתו זה תהיה התקדמות וזה. אז אם לחזור למקום הקטן שלי, אז אני יכול להגיד שפונטים מאפשרים לך את הג'ינגול הזה, הם מאפשרים לך לעשות משהו שהוא מאוד אקספרימנטלי כמו פונט פיט למשל, ומצד שני משהו שהוא מאוד מאוד עכשווי ובר שימוש וקרי, כמו למשל היבו, כמו למשל דו, פונט דו שהצבתי שהוא די מאותה תקופה ומייצר, בעיניי דרך אגב, הפונט הסנסריפי הטוב ביותר שהצבתי עד היום, פונט דו, שהוא מין אח של פונט לטיני שנקרא בנטון סנס, וזאת פריבילגיה, זאת אומרת לג'נגל בין שני האופנים האלה, אופן של מחקר אקספרימנטלי כמעט, מול משהו שהוא מאוד מסחרי ועדיין בשאיפה איכותי ו... ועונה על הצרכים של מעצבים היום. וחזרנו לייצור פונטים. בסופו של דבר.
אי אפשר לצאת מזה.
נכון.
תודה רבה לך.
תודה לך.
היה ממש מעניין.
גם אני מאוד נהניתי לדבר איתך.
זהו. אז מי שהזין עד עכשיו, תודה לכם. שמח שהצטרפתם אלינו. בואו לקבוצה בפייסבוק, ו... בואו להראות אהבה ולאהוב ביחד, טיפוגרפיה עברית ואותיות ועיצוב. אז עודד, שוב תודה לך.
תודה לך, תודה לכם.
שמחתי להתארח, תודה על הקפה. אגב, הקפה יצא בול כמו שאני אוהב.
נהדר, יופי, אני שמח לשמוע. כמו פונט טוב.
כמו פונט טוב, ממש. יאללה, אז כיף למיקרופון, וביי.
ביי, להתראות.